אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כיוון הרוח עם בני טייטלבוים.
שלום לכם, היום נדבר בפרק שני עם דוקטור רות קלדרון, מייסדת אלמה ואלול, גם על פוליטיקה, גם על מתווה הכותל, גם על קמפיין ההדתה המפורסם, ואנחנו מודים לך, דוקטור קלדרון, שטרח טובת לאולפנינו, שלום וברכה.
שלום, שלום, תודה לך, ואני רק רוצה להגיד שאני גם עובדת במכון מנדל בירושלים, למנהיגות, עבודה שאני מאוד אוהבת, אז אני מוסיפה אותה.
שהוא מייצר את ההנהגה הבאה, של הדור הבא?
שהוא מנסה לטפח מנהיגות, גם מנהיגות חינוכית, בזה התחלנו, הייתי במחזור הראשון לפני 30 שנה, גם מנהיגות חרדית, גם של חרדיות וגם של חרדים, גם מנהיגות צבאית, וגם מנהיגות של תנועות נוער, וזה נורא מעניין. אני עובדת בתוכנית בעיקר, בתוכנית במנהיגות בתרבות יהודית.
נהדר. אנחנו אחרי הקלטת הפרק הראשון, שבה הגענו לעניין שבסוף הכל פוליטי. לפני שתגידי לי מה שאת חושבת עליי, היית בכנסת כמה שנים, האם הפוליטיקה חייבת להתנהל בכאלה דציבלים של רעל? ואנחנו חיים בדור הטוויטר, ששם ההתגוששות היא יצרית ועזה, וכמעט הייתי אומר, זוודם.
תראה, יש לך יותר ניסיון ממני עם הכנסת. אני הייתי שם רק שנתיים וחצי, וחזרתי לעולם החינוך. אבל אני מאמינה שפוליטיקה היא הדרך לעבוד. חלילה, לא בפוליטיקה, זה במלחמה אזרחית. אז אנחנו לא רוצים את זה. העניין שבאמת אנחנו צריכים לשכנע זה שאנשים טובים ילכו לשם. ואנשים טובים אומרים, מה, זה מקום כל כך מזוהם, אז שילך מישהו אחר. ואז הולך מישהו אחר.
לא רק זה, כשמישהו כבר הולך, מוצאים ש-30 שנה קודם הוא דרך לילדה על הרגל ביסודי.
בדיוק, מחפשים אותו ועושים מה שקוראים היום, הולכים לו על הראש.
סורקים את בשרו במסריקות של ברזל, סליחה.
בדיוק, בדיוק. אז יש כאן שותפות בין הפוליטיקה לבין התקשורת, שבעצם היא צריכה תוכנית מציאות. ויום רגיל בכנסת לא מספיק מעניין לה. אתה יודע, אני זוכרת שהייתי חוזרת מימים של ועדות, שהן נורא מעניינות, ואומרים דברים, עושים דברים חשובים, חוק הספרים, וכשהקמנו את תאגיד השידור הציבורי, זה היה שנתיים של דיונים מאוד מאוד מעניינים. והייתי חוזרת הביתה, אם הייתי חוזרת הביתה ורואה טלוויזיה, אז ראו שמישהי שפכה על מישהי, מישהו שפך על מישהו מים. כאילו, אתה אומר, זה מה שאתם ראיתם, כל היום הייתם שם, זה מה שאתם זוכרים. זאת אומרת, יש קודם כל מה שיש בכנסת, ואחר כך מה שמשודר החוצה. משודרים חוצה, בונים דמויות קיצוניות, לוקחים כל מיני, אני זוכרת שכנכנסתי לכנסת, חשבתי שיש שם דרקונים וכל מיני שדים, ואז הכרתי את האנשים, ראיתי שממש לא כצעקתה, בני אדם, ככה וככה, אבל הדמויות הקיצוניות האלה שהעיתונים בזמני והטלוויזיה ובטח הרשתות בונות לנו, הן הרבה יותר דרמטיות וקיצוניות ממה שבאמת. עם זאת, הפוליטיקה היא מקום של מפגש רעיוני ראש בראש, ומכיוון שברוך השם יש לנו מרחב ציבורי משותף, יש ארץ, יש מדינה, אי אפשר שבאותו רחוב נשמור שבת גם בדרכך וגם בדרכי. אפילו שהייתי רוצה. ובאמריקה, מה הם עושים? הרחוב הוא אזרחי. ואתה הולך לבית כנסת כדרכך, אני לבית כנסת דרכי, ושנינו יכולים ללכת הביתה ביחד. בארץ הזאת זה או-או. ואז באמת, אי אפשר אותו יום כיפור גם כך וגם כך, אי אפשר באותו בית חולים כן, גם אנחנו, כך וגם כך.
אנחנו מדינת לאום גם. אנחנו מדינת לאום של העם היהודי. צמד המילים, אני לא צריך להגיד לך, מדינה יהודית, מופיע המון פעמים במגילת העצמאות, המילה דמוקרטיה כידוע לא מופיעה אפילו פעם אחת. נעזוב את זה, זה לפודקאסט אחר.
אבל שמחתי שאמרת מדינת לאום. זאת לא, המילה מדינה יהודית פירושה לא היה מדינה דתית, אלא מדינה של הלאום היהודי.
נכון.
אבל הלאום היהודי, כמו שאנחנו אמרנו קודם, הוא כל כך מגוון, ובאותו משרד חינוך, קשה מאוד לאפשר מה שהגלות אפשרה, שבבית כנסת בוורנה בבולגריה אצל אבא שלי, ובבית כנסת במנהיים בגרמניה אצל אמא שלי. עשו דברים שונים, ואלו היו יהודים, ואלו יהודים. וכשאני באה לבקר בכל קהילה בעולם, בכל בית כנסת אני מרגישה בבית, ואני מאושרת.
יש לך איזו נטייה לעשות רומנטיזציה של ההיסטוריה היהודית. אני צריך להזכיר לך מה קרה פה בין מתנגדים לחסידים, לא פה, באירופה כמובן. מה?
מלחמות, נכון, היו תמיד, ויש עדיין מלחמה על הנרטיב, על הסיפור. מה, מה, מה היה ומה יהיה. אם זאת החיים, יש מלחמה. המלחמה היא בבתי המדרש, באקדמיות ובתקשורת. אבל בסוף, בני אדם, מה הם רוצים? שילדים שלהם יהיו מבסוטים וילכו ללמוד, שיהיה אוכל על השולחן, שנהיה בריאים.
ושעוגת השמרים, תצא מוצלחת.
ושעוגת השמרים, כן.
זה מה שמדאיג אותי לפחות.
אני מקווה שאתה יודע ליפות. אז, אז, אז אני חושבת שטוב יהיה שהרבה אנשים ילכו לפוליטיקה לתקופה יותר קצרה. אני חושבת שזה צריך להיות כמו בפוליטיקה העתיקה היוונית, ברוטציה. זאת אומרת שאתה תיתן שירות לאומי 4 שנים. אתה אדם עם כל כך הרבה ניסיון. זאת אומרת, אני מצטערת שאני רואה כל כך הרבה אנשים שיכלו להיות כל כך טובים שם, ולא עולה אפילו על דעתם, בגלל באמת האיבה הזאת. אני מודה שכשיצאתי, הרגשתי כאילו אני שרופה. כאילו אני צריכה להשתקם. ואני, אחרונת מספר, לא יודעת, 12 ביש עתיד, כאילו מי מכיר אותי. אבל עדיין האיבה באמת לפעמים של המפלגות החרדיות, בגלל שיעזתי להגיד משהו פעם באיזו ישיבה, אמרתי משהו על פרשת השבוע, ממש כמשיח לפי תומו, לא אמרתי את זה פוליטית, סתם אמרתי כי זה היה לה... ואחד מחברי הכנסת כילל אותי, ואני כל כך נדהמתי, מה אתה רוצה? אבל הבנתי ש... לא הבנתי בדיוק, אבל כנראה שהוא מרגיש פוליטית שאני כל כך מאיימת על כל מי שהוא. אז פוליטיקה לא חייבת להיות כזאת.
אני רוצה להשביץ מחות. הייתי בכנסת 4 שנים, כתב כנסת, לא נעים לי לומר, אבל על פי רוב אנשים מוכשרים שבאים מהעשייה, לא כל כך מצליחים בכנסת. את אולי היוצאים מן הכלל המעיד על הכלל.
משום
שבאים... את יודעת מה, אני אתן לך כמה שמות. בסדר, שלמה ברזניץ, פרופסור גדול, פסיכולוגיה... באוניברסיטת חיפה.
נכון.
גם אבישי ברוורמן.
נכון.
נתן לך מימין, משמאל, מהאמצע, לא חשוב. הרב
דרוקמן. סליח
יזהר היה, חבר הכנסת. הרב רפי פרץ לאחרונה. עוד, אני יכול לראות עוד 10 שמות. הם לא הצליחו כי הכנסת היא, הפוליטיקה יש בה משהו נכלולי, יש בה משהו ערמומי, יש בה משהו לא תמיד גלט, כמו שאומרים, לא תמיד חלק. ואנשים מוכשרים אומרים, מה לי ולסחר סוסים הזה למה אנשים?
אני לא רוצה להוציא את עצמי יותר מדי בזול, אז אני רוצה להגיד לך, עורמה זה דבר טוב. ולדעת איך לגרום לדברים לקרות, בסבלנות. מי שבא... המפקדים הגדולים מהצבא שרגילים שמה שהם אומרים עושים, אז הם באמת נתקלים בהלם שהם אחד מ-120, או מי שהיה ראש ארגון נורא נורא גדול, או... אבל אם יש את הסבלנות שדברים קורים לאט, אני חושבת שכל אדם טוב שהיה בכנסת עשה משהו טוב, הזיז את האבן קצת, ויש שם הקיר של זוכי פרס ישראל, תמיד הסתכלתי עליהם בהרצה, זה טוב שהם היו שם. כלומר, בכל כנסת צריכים גם כאלו שהם הכי בצד של העורמה, וגם כאלו שמדברים את הסיפור, שנותנים את המילים, שאומרים, שעוזרים לכנסת לדבר אל כל הציבור, ויש משהו מקסים, הרי זה בית מדרש אולטימטיבי, שאתה יכול ללמוד עם כל סוגי אזרחי ישראל, נושאים ברומו של המצב האזרחי היומיומי, ולשמוע דעות שאתה אפילו לא היית מדמיין, שאתה באמת מצליח, כמו שקורה בגמרא, לעזוב רגע את הדעה שלך ולקחת בר פלוקטה, שאתה ממש שונה ממך ולהצליח להגיד גם את דעתו. זה עשוי להרחיב את הדעת ולעשות פתרונות יותר טובים. אני מסכימה איתך שזה רוב הזמן לא קורה. חבל.
טוב, לפחות אנחנו מסכים במשהו. מה חשבתי זמנו על קמפיין ההדתה המפורסם? אני חוזר לנושאים שהם בכל אופן נושאים כואבים.
כן. שוב, אני אנסה, אני מרגישה שאתה נותן לי הזדמנות עצומה לדבר לאוזן של אנשים דתיים שבדרך כלל אין לי אליהם גישה, ואני אנסה להסביר את זה דרכך. אני בטוחה שהמאמץ לעשות יותר יהדות בחינוך הישראלי בא מהכוונות הכי הכי טובות. אלא שחינוך, סמך יזהר פעם כתב מאמר על הפעלים האלימים של חינוך. להשריש, אתה יודע, לכל מיני מילים כאלה, לחזק, להחדיר, לכל מיני כאלה. החדרת היהדות. אני חושבת שכמו שיודעים היום שלבנים לא יכולים לייצג שחורים וגברים לא צריכים לחנך נשים או לייצג נשים, יש הדתה. אני אומרת לך את זה שלא תיעלב, אבל יש הדתה. מה זאת אומרת הדתה? כאשר אדם מרגיש שמחנכים אותו לדרך יהודית שאיננה מתיישבת עם ערכי חייו ועם המסורת של הוריו, אז הוא נעלב. כאילו אמא ואבא שלי הם לא מספיק יהודים.
יש גם דבר הפוך אגב. אנחנו מחליטים את הפרק הזה למשל אחרי חנוכה.
כן.
כאשר הפכו את ניצחון החשמונאים עם השירים האלה, נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו.
בסלע חצבנו אדם.
ומכבי הושיע ופודה. קוראת מה חז"ל חשבו על חנוכה, זה שונה מאוד ממה שהציונות עשתה מחנוכה. כלומר, יש גם...
הציונות חזרה למקרא.
יש גם טפטוף חילוני כל הזמן, לספר לי כמה אני... טיפש, אני האדם הדתי.
שוב, אתה רואה שזה דבר נורא חזק,
מה שאנחנו אומרים עכשיו. החלנה, נקרא לזה.
מה שאני שומעת זה שהכל אישי. זה מה שגם כל מה...
זה אישי, אני חי מצוין, כל מיני בלבלי.
לא, לא אתה, אתה לא אמרת אני בני טייטלבאום, אלא האדם הדתי מרגיש שאתה עושה ממני טיפש, והאדם החילוני מרגיש שאתה עושה ממני ריק, עגלה ריקה.
מה עושים?
אז קודם כל מניחים בצד את המחשבה שאני יודע יותר טוב בשביל הבן אדם השני, מה טוב לו. ומחנכים כל אחד את הילדים שלו.
לא, התחושה היא שאין אין, אין מצע לוויכוח. אמר יוסי שריד בזמנו, יוסי שריד, כן, לא... אין כבר עם מי להתווכח בכנסת. טוב, זה קצת כמובן אמירה מתנשאת, אבל אין ידע. אנשים לא יודעים לקרוא את שי עגנון. אני לא מדבר איתך על תהילים משנה וגמרא. אנשים לא קוראים את ביאליק. הייתי בבית ביאליק לפני שבועיים.
כן.
איזה עושר תרבותי יהודי.
גם מרכז תרבותי פורח.
ואיזה התפארות של ביאליק עצמו בשורשיו היהודים.
נכון.
את יכולה להשוות את זה לידע שיש שם, אתה לילד בן 16 בתיכון כללי בישראל?
תראה, אני מרגישה תלמידה של ביאליק וחסידה שלו. אני מגדלת, ברוך השם, ילד שיודע... אני לא יודעת אם יותר ממני עכשיו, אבל יותר ממה שאני ידעתי בגילו.
שוב, אנחנו לא מדברים על בניך.
אבל זה סתם בן מתיכון ישראלי, ומכינה
משותפת. הבן של דוקטור רות קלדרון, הוא באמת.
כן, אבל בסדר, אני אומרת לך, אני לא שותפה להספד של הנוער, לא הדתי ולא החילוני, ואני שוב אומרת, לגבי ההדתה, בוא נגיד אפילו אנחנו שותפים לדאגה. אני רוצה שהמרחב הציבורי יהיה עשיר יותר. מעניין יותר, שהשיחות בכנסת יהיו בעברית יפה יותר, ומעניינות יותר ועמוקות יותר, ויגיעו לתוצאות טובות. אם כי אני חושבת שבכנסת הזאת הן לא כל כך רעות. איך אני עושה את זה? עכשיו, להרשות לעצמי, ללכת אל הציבור שהוא לא אני, לתוך בתי הספר שלו, להחדיר לשם בנות שירות לאומי, או גרעינים תורניים, או אצלנו בשכונה יש זוג חבדניקי, שהוא גם מעודד אותי מאוד לעשות פעילות תרבותית יהודית.
בסדר איתם, כי הייתה התנגדות בתל אביב ל...
אז שוב, אני בסדר איתם, כי הם כמובן תמיד אנשים נורא נורא נחמדים. מנדי ופגה. אבל אני מתקוממת כאשר מישהו, בין אם הוא דתי לאומי או חרדי, חושב, הוא בא אל השכונה שיש לה צביון מאוד עמוק, מאוד שורשי, ובעיניים שלי מאוד קיים, יהודי מאוד קיים, והוא רואה ריק. והוא אומר, אוי ובוי מסכנים שלי, בוא אני אביא לכם את היהדות. והם באים לתוך בתי הספר, ואני זוכרת שהיו נותנים ספר תורה, היו לוקחים את הילדים לבית כנסת, שואלים את הבנים איך קוראים להם, וכל בן שקוראים לו שם מהתנך היה מקבל את ההוגה, והילדות היו שם רחוקות. ככה לא מקבלים תורה בקהילה, אתה מבין? אז אני אומרת...
זה אין לנו ויכוח.
אני רוצה את העזרה שלך, ואני הייתי צריכה עזרה של המורים שלי, שכולם, אם לא כמעט כולם, היו דתיים, או התחנכו בעולם הדתי, כדי לדעת מספיק כדי לחנך את העולם שלי, ולא שאתם, כי תמיד כשאדם מנסה לחנך קהילה שהיא לא שלו, הוא יזייף בטון, והזיוף בטון גורם לעצבים, והעצבים האלה קוראים להם הדתה. אז זה לא מול היהדות, העצבים, אלא כאילו, תחנכו את הילדים שלכם, תעזבו את הילדים שלנו, אבל תראה איך שבית המדרש מפוצץ באנשים. יש לנו waiting list, ולנו ולבינה ולאורנים ולאלול ולקולות, ויש 100 ארגונים בארץ שלומדים תורה עד היום בלי מימון ממשלתי, ואנשים עומדים בתור ולא מקבלים תארים. האוניברסיטאות יש חבר שלי מלמד בחוג לתלמוד, אני לא אגיד באיזו אוניברסיטה, והוא רוצה לעשות בית מדרש בשיטת אלמה, ויש לו רק שני תלמידים.
החוג לתלמיד פעם קראו לזה.
בדיוק. ואצלנו יש המון אנשים שבאים ללמוד, אז אני רוצה להגיד לך שאם לא עושים את זה באלימות, אז אנשים באופן טבעי רוצים ללמוד.
דוקטור רות קלדרון, אנחנו מקליטים את השיחה הזו, כשככה באוויר עוד מעט דיון בבגץ בנושא מתווה הכותל. אנשים ששומעים אותך, משייכים אותך לתנועה הרפורמית, ואני בטוח שאת רוצה לומר כמה דברים על השיוך הזה, עוד לפני שנגיע למתווה הכותל. אני לא רפורמית, בני, שכח מזה.
כאילו, איך, מי רשם אותי רפורמית? כאילו?
כי את...
בגלל שאני חושבת על יהדות כמשהו מתפתח ומשתנה.
כן, כי הוא משתנה. מה אומרים הרפורמים? יש מי שבשמיים, אבל אנחנו יכולים לנסוע לכנסת בשבת, לאכול לא כשר.
בוא נגיד ככה.
להשיא את הבת
של... מי שעשה את הרפורמה הגדולה מכולם, זה רבן יוחנן בן זכאי.
ידעתי שתגידי את זה.
נכון, זאת הרפורמה העצומה של חז"ל, שלא מקדש אלא בית כנסת, שלא כהן אלא תלמיד חכם.
לא
קורבנות אלא תפילה. שלא רק קורבנות אלא תפילה ולימוד תורה. אז זה שהיהדות מתחדשת, אז אני תלמידה של רבן יוחנן בן זכאי. אם יש תנועה כזאת, אז תרשום אותי בתוכה. עכשיו, למה אני לא רפורמית? אני מכבדת אותם ומעריכה אותם. אני לא רפורמית כי אני לא בן אדם רבני. לא רב רפורמי, ולא רב אורתודוקסי או קונסרבטיבי. אני בכלל גם לא אוהבת תנועות. אני יהודייה. אני רוצה שיהיה לי, אתה יודע מה מקבלים בסוף הכנסת? מתנה?
שעון?
לא. רב קו לכל החיים.
באמת?
מתנה עצומה.
נהדר.
ואני רוצה...
שווה להגיע לכנסת.
נכון, זה היה, תמיד אומרים שיש פנסיות וזה אין פנסיות, אבל יש רב קו, ואני משתמשת בו הרבה. אני רוצה רב קו לכל החיים, לכל בית כנסת בעולם. אני לא רוצה להיות שייכת רק לאלו, או רק לאלו. אני גם לא מבינה את הדבר הזה. למה טוב ליהודים? טוב, אתה אומר, נכון, תמיד היה מתנגדים וכזה. אצלנו בבולגריה לא היה דבר כזה. בקהילות קטנות, גם אני הרבה נמצאת בטורקיה, באיסטנבול, עכשיו אני לא יכולה. בקהילות קטנות לא היה כאלו וכאלה. היה יהודים, מספיק. אנחנו קטנים מול כל האחרים, שעכשיו נתחיל להתחלק. אז אני לא תנועתית. עם זאת, אתה שואל אותי מה דעתי על הרפורמים?
שקיבלו חיזוק מאוד דרמטי בממשלה הנוכחית, כמובן.
עם גלעד קריב כחבר הכנסת.
גלעד קריב, נחמן שי שר התפוצות, וכמובן...
נחמן שי הוא אדם חילוני
תרבותי. נכון, אבל עם חיבה מאוד גדולה לתנועות הלא אורתודוקסיות. וכמובן, מתווה הכותל, הדרישה שלהם, נשות הכותל, להיות ברחבת הכותל או למצער, בקשת רובינסון, עם כניסה זהה לכל הכיוונים, וכמובן, מה שהסאבטקסט כאן הוא כמובן הכרה. בזרם הזה.
כן. קודם כל זה נורא מעניין שאתה אומר את המילה הכרה, recognition, זה מה שכולם רוצים. ולפעמים זה כל כך זול. כאילו, אתה יודע, כל כך הרבה דברים היו נרגעים, אם היינו יכולים לתת הכרה, אבל נשים את זה בצד, יכול להיות שלא יכול.
לא היית מכירה ברפואה האלטרנטיבית כרפואה לכל דבר, נכון? זה נחמד שעושים קווצ'ים ברגל, קוראים לזה רפלוקסולוגיה.
אבל הוא לא מרפא, הוא לא אומר לך שהוא ירפא אותך, הוא מרפא את עצמו. אבל ככה, התנועה הרפורמית הם קולגות שלי, ולפעמים בני פלוגתא שלי, ואני מבינה מה שהם עושים. אני, הדרך שלי היא אחרת, ישראלית, חילונית, יהודית, תרבותית. בעצם אני יותר ביאליקית מהם, אם צריך להבחין. אבל בוא נדבר על הכותל.
שנייה, מה את לא מקבלת בתנועה הרפורמית? שאני מניח שבקונסרבטיביות יש לך פחות בעיה.
אני לא חושבת שאני לא אוהבת, אבל... אני מרגישה שזה פחות בנוי על לימוד תורה, שמאוד מאוד מרכזי בחיי, ונראה לי שכשיוצאים מזה, מתרבות של לימוד, אז יש לי כאילו מקום אחיזה. זה דבר אחד. דבר שני, באמת, אני לא יודעת אם יש לי ביקורת דווקא על התנועה הרפורמית. בשנים האחרונות אני מכירה הרבה יותר ומעריכה.
נשות הכותל, את אוהבת את התופעה הזו?
אני לא שייכת לנשות הכותל, אני רוצה לדבר אבל על הכותל, כי
בבקשה.
במקום לעשות, במקום לדבר על מישהו אחר, בוא ננסה להתמודד עם השאלה עצמה. היה הר הבית, היה מקדש. אתה זוכר, היינו עולים עם
הכבשים,
כבשים, והפרחים על הראש. כולם עלו, נשים וגברים, כולם נכנסים, עזרת ישראל.
עמדו בנפרד.
יכול להיות, שלא, אני לא זכור. רקדו ביחד בדרך, חג המים שם. מה שנשאר זה קיר התמך של הסוללה שעליה היה המקדש. אז יש נגיד קיר תמך, לא יודעת, כמה מטרים?
30.
30 מטר.
לא יותר.
ויש יהודים בעולם, ברוך השם, נגיד 12 מיליון. הדבר ההגיוני והפשוט והצודק הוא, שכל, מה שהיה לפני מלחמת ששת הימים, שכל יהודי סוף סוף מגיע לירושלים, סוף סוף מגיע לעיר העתיקה, הולך ברגל, בוכה, וזה מתגעגע בשם הורה וסבתו, איך שהוא יגיע, אחד האבנים הוא יגיע, ויפקה שם.
אין שום בעיה שהוא יעשה את זה גם היום.
מה שקרה מאז מלחמת ששת הימים, אני חושבת שזה אסון בשביל הכותל. המפגש בין מדינה לדת לא עושה טוב לדת, עושה רע לדת. החוויה הדתית מאוד מאוד בשביל להתקלקלה, כשהיא מאורגנת על ידי סדרנים, סדרניות, ששמות עלייך כל מיני חתכות לבוש, על הידיים, על הראש, שזה לא... האינטימיות שהייתה ליהודי שמגיע לכותל מאוד התקלקלה. אני חושבת שהכותל לא שייך לאף אחד, שייך לריבונו של עולם, כמו כל ירושלים ובטח הר הבית. אני הייתי מבקשת לתת לרב הכותל פנסיה מורחבת ופרישה בתנאי הכי טובים שאפשריים.
רב הכותל לא היה
ושלא אישהו. לא, כי זה רב הכותל זה מוסד גדול וחזק מאוד. אני מתכוונת שהכותל לא צריך להיות מנוהל, לא בדרך כזאת ולא בדרך כזאת, אלא להיות מקום נקי.
אני אגיד לך מה
ונגיש
הבעיה.
ונגיש ובטוח לכל יהודי בעולם.
הוא עדיין נגיש ובטוח. אדם רפורמי יכול להגיע לכותל, לקחת סידור רפורמי, ולהתפעל ככל העולה על רוחו. אישה רפורמית יכולה.
אבל אם אישה רוצה להיכנס עם ספר תורה, אז היא לא יכולה.
נכון, משום שיש איזה מנהג המקום. הרי אני...
אז שוב, שיח הזכויות...
לא, היית רוצה... מעגלי. תראה, החוק מתיר לי ללכת ב-4 בנובמבר ולרקוד הורה ליד הגלד של יצחק רבין ברחוב אבן גבירול, לבוא עם אקורדיון ואורגן ולשיר שירים שמחים. זכותי. אני לא אעשה את זה, משום שאני מכבד את המקום, את מנהג המקום, את המורשת של המקום. שיח הזכויות כאן, מה מותר לי ומה אסור לי, הוא לא רלוונטי כאשר אתה מכבד איזושהי מסורת של מקום.
אני מאוד מסכימה איתך.
וזה הרפורמים, שנינו... ואת זה נשות הכותל שבאות עם 20 צוותי צילום, או הרפורמים שרוצים, הרי הם שום דבר, אתם בישראל, יש 15,000 בתי כנסת, כמה בתי כנסת הרפורמים יש? על פית בערך.
אני מבינה את עמדתך, אם שנינו היינו עולים, אני לא יודעת אם אתה עולה להר הבית, ונכנסים למסגד, היינו מורידים נעליים.
למה במסגד אפשר לכבד, בכנסייה אפשר לכבד?
אבל הכותל הוא לא מקום תרבותי של ארץ אחרת, או של עם אחר שאני מכבדת. הוא הבית שלי. ובבית, לא רק הבית, הוא הבית של אבא, של כולנו. ובמקום שבשבילן אני משארת, הוא... קדוש ומרגש ונוגע ללב כמו בשבילי, הם רוצות לעשות מה שלהם נראה הדבר הכי נכון לעשות. ובשבילם זה להביא ספר תורה. ואז ברגע שמישהו אחד, שוב, זה כמו שאלת ההדתה, ברגע שמישהו אחד חושב שהוא יודע מה היחסים הנכונים של מישהו אחר עם הריבונו של עולם, אנחנו מסתבכים.
אני מסכים שההתנגדות לתופעה שנקראת נשות הכותל בנתה אותן. האפקט בומרנג קלאסי. אתה רוצה לעשות דבר אחד, ואתה עושה ההפך הגמור. זו הייתה טעות אסטרטגית, אבל בין זה לבין...
החטא הוא חטא הבעלות. אם אנחנו, אתה יודע, אנחנו בשנת שמיטה, אם היה אפשר קצת להתאמן ולזכור מה שהתורה אומרת, שהאדמה היא של ריבונו של עולם, היא נותנת לנו לגור בארץ ישראל, אם אנחנו נתנהג כמו בני אדם, ואם לא, הארץ שוב תקיא אותנו. הדבר הזה להבין, באמת בשמיטה, להבין היטב, גם בגוף הזה אנחנו בסחירות, ואנחנו צריכים להתנהג אליו יפה. וגם בארץ הזאת, אני מרגישה באמת את הזכות הזאת, זה לא כל דבר שבא לי לעשות, אני יכולה לעשות פה.
זה את אומרת לנשות הכותל? או שאת אומרת זה לאורתודוקסיה?
אני אומרת את זה לכולנו, אני לא, אני לא.
אבל יש פה מאבק פוליטי, דוקטור, אנחנו חוזרים לפוליטיקה. אני הייתי בכותל מאות פעמים, מעולם לא באתי עם צוות צילום. כשהן מודיעות לכל מערכות התקשורת, אנחנו הולכות לכותל, ואנחנו זה, ואנחנו ננסה להכניס, ברור לך שיש כאן מהלך פוליטי מנקר עיניים, ולא באמת איזה רצון תמים ונאיבי, שנתמך כמובן לידי ארגונים בעולם, ארצות הברית בעיקר.
אני לא לגמרי תמימה, וברור לי, שיש מהלך כזה, אני אישית גם לא מוצאת את ה... אם אני כבר זוכה לרגע של תפילה, אז אני גם בציבור מתביישת להיות, ואני רוצה להיות בפרטיות שלי ולדבר עם הרבנות של עולם. אני לא מבינה לבוא אבל יש אנשים שכל אחד עם הטעם שלו, ואיך שהוא
לא,
מבין...
לא, זה לא טעם, יש פה קרב פוליטי. זה ברור שיש פה קרב פוליטי.
אני רק אומרת, אתה מבין, שוב, אני מדברת אליך, אבל אני מדברת אל כל מי שמאחורי המקשיב, הרצון לאחוז ולנהל דווקא מקלקל. ודווקא אם אתה מניח, אתה פתאום רואה שהרבה אנשים יאחזו ביחד איתך. המתנה הזאת להיות ישראלים, יהודים בארץ ישראל, לא רק אתם מבינים שזו מתנה גדולה. הרבה, רוב האנשים, זה מה שהם רוצים. לא יוותרו על שבת, ולא יוותרו על חג, ולא יוותרו על דליק נרות בחנוכה. עושים את זה בגלל שאוהבים את זה. לא בגלל שאיזה מישהו בא להם לבית ספר והכריח אותם, או שעשה להם חוק ש... וכמה שיותר נעשה את זה אהיב. זאת אומרת, הבעיה האמיתית היא, למה בישיבות לא כל כך אוהבים ללמוד תלמוד? זאת שאלה. למה באוניברסיטאות החוג לתלמוד הוא קטן? זאת שאלה, למה לא לומדים הומניסטיקה?
בכלל שאלה מדעי הרוח, בדיוק. אנשים היום הולכים ללמוד כדי להתפרנס. לצערנו, לא לצערנו, אלא עבודות החיים.
אבל בתי המדרש די מלאים. אז יש כאן שאלה, יש כאן שאלה איך להאהיב, ולא שאלה שהאחרים לא יעשו... תעזוב רגע את האחרים. בוא נעשה שהישיבות של הציבור הדתי יהיו מלאות השראה, מלאות יצירה, מלאות אנשים טובים, שהם נכונים לשרת את המולדת. זה מספיק עבודה, והרבה נעשה. אבא שלי, זיכרונו לברכה, הצביע מבדל, שהוא היה איש, ואמרתי לו, אבא, למה מבדל? אז הוא אמר לי, הוא היה אגרונום, ומנהל המחלקה ליישום תבועה במשרד החקלאות, והקים אסמים. אז כשהוא היה צעיר, הוא היה נוסע מיסם לאסם של הקיבוצים, ועוזר להם בסילו. הוא אמר, אני לא ראיתי, לא ראיתי אנשים מופלאים כמו הקיבוץ הדתי. זה מה שהייתי רוצה, כאילו זה. ואני גדלתי לאור הדגם הזה. אז בוא נהיה את זה, ולא נשלח אנשים לחנך ילדים של אנשים אחרים.
חזרנו לדעתה. יש לך, מהציבור החרדי, התקנו את הציבור הדתי, ציבור החילוני כמובן, מהציבור החרדי, יש לך ממשקים?
כן. קודם כל, יש שיעור על חרדיות באלמה.
לא, שיעור על חרדיות. לומד תורה עם אנשים חרדים.
שיעור של חרדי, שיעור של חרדי שמלמד לימוד רפאל קרויזר, מורה נפלא, שמלמד תורות חרדיות, כי אני לא רוצה שאנחנו נהיה פרובינציאליים. בתל אביב יש סכנה גדולה לפרובינציאליות, שכולם, כמו בכל מקום בארץ היום, כולם גדלים עם הדומים להם, ובפייסבוק שומעים את הדומים להם, ובבית ספר של הילדים לובשים אותו דבר. אז זה דבר אחד. דבר שני, באמת במנדל זכיתי להכיר אנשים חרדים מדהימים, שלא תמיד הם מסכים ללמוד איתי, אבל אתה יודע, זה לא בדיוק שפותחים בפניי את הישיבות. אבל כן, באשדוד נכנסתי לישיבה חרדית עם... גם כן איש נפלא ואישה נפלאה, מלכי רוטנר. לאט לאט אני, בכל דור של מנדל, של מנהיגות בתרבות יהודית, יש מישהו אחד חרדי שפותח לי עוד צוהר.
סיימנו באופטימיות בכל זאת.
זה גנטי אצלי, אמא שלי.
תודה רבה, דוקטור רות קלדרון, עשי חייל. תודה רבה.
תודה רבה לך, בני.
אנחנו מסיימים כאן, תודה לך עורך איתי סופרין, אפשר כרגיל להאזין לנו באתר כאן, ביישומון כאן, בכל יישומוני הסקטים, בדף הפייסבוק כאן הסקטים, אני בני טייטלבום, תודה ושלום.
כיוון הרוח.